אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים יחד עם הרב ועם רושקוביץ, ראש בית המדרש רואי ישראל להלכה למעשה. על הביצוע הטכני טל ונינג, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. לקראת חג הפסח אנחנו מבקשים להתחדש. אנחנו זורקים את הדברים המשומשים, לא רק את החמץ. והשאלה הגדולה היא, האם אין כאן איסור של בעל תשחית? אומנם יש את המצווה לבאר את החמץ, אבל את החמץ ולא את הדברים המשומשים שאינם חמץ. המקור של המצווה הוא בספר דברים. וכך נאמר.
כי האדם עץ השדה, נקרא את הפסוק הזה, לא תשחית את עצה, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית. והרמב"ן כתב בפירושו על התורה שהזהירה התורה לא תשחית את עצה לכרות אותם דרך השחתה, שלא לצורך המצור. ומבואר בדבריו כי גדר האיסור הוא בדרך השחתה, ואנחנו מנסים באמת ללמוד את העניין הזה, את הנפקמינה, כן, כלשון הלימוד, מה זה אומר לנו. חז"ל במדרש אומרים שהקדוש ברוך הוא לימד דרך ארץ לדורות שלא לבנות ביתו מאילן עושה פירות. זאת אומרת שאם אדם רוצה עכשיו לבנות בית ויש שם שדה ומלא פירות, אז דרך ארץ, כיוון שהפירות הללו הן גם מגדלות את האדם, אז לא יכול להיות שאנחנו נבוא ונפסיד את הפירות הללו. ו החינוך, כן, ספר החינוך, הוא מבאר את שורש המצווה, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריאות ומקרין אותן לתורה, ולא יובדו אפילו, כן, הם לא יאבדו אפילו גרגיר של חרדל בעולם. וכן הרשעים הם של המזיקים שמחים בהשחטת עולם, והם המשחיתים. אז העניין של איסור בעל תשחית אפשר לומר לעובדה ולשומע. כאשר הקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, הוא ציווה עליו לעובדה ולשומע, ומכאן אפשר גם ללמד על כל העניין הזה של האיסור הזה של בעל תשחית, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לך הרב. רואים ראש קריץ.
שלום, ערב טוב, בידידיה לך ולכל המשתתפים, שבוע טוב, ברוך השם, בסעד ישמעיה.
בואו ננסה להבין את הגדר הזה של איסור בעל תשחית. דיברנו על כך שבסופו של דבר, זה לפי הרמב"ן, זה דרך השחתה. זאת אומרת, אם אני עושה את זה לצורך אחר, יכול להיות שזה יהיה מותר. ובמהלך התוכנית ננסה להבין לאילו צרכים, כן אפשר. אבל האיסור עצמו, הרי הוא לכאורה, הוא מאוד נקודתי, זמני, הוא קשור למצור, למלחמה. איך קיבלנו את ההרחבה הזאת נכון לכל מה. הדברים?
אבל האיסור הזה אולי נקרא לו הילדותי, בעל תשחית, אומרים את זה בבית ספר, בגן. אפשר להגיד, ואני תגיד פה איזה משפט אולי קצת דרמטי, שעל זה מבוסס העולם. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי את עולמי, עולם כולו, עולם שלם, בשישה ימים, ולא התייגעתי. לא התייגעתי. הקדוש ברוך הוא לא התעייף. ביום שהוא שבת, מקום מלאכה. ודברים בטלים שלכם מייגעים אותי.
מעניין.
מה זה אומר? דברים בטלים שלכם מייגעים אותי. ואני אוסיף לזה עוד גמרא, בסדר בקמה. שגמרא אומרת שאדם שגוזל את חברו, הרי זה כאילו הורג אותו, שלא נדע, ואת בני ביתו. ואומר המדרש, כאשר אדם גוזל את חברו שווה פרוטה, לא הרבה, לא 100 מיליון, לא 10 מיליון, לא 50 מיליון.
כי עצם העבירה עצמה היא הבעייתית.
ונסביר בשם גם מדוע ולמה. כן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מייגע אותי, שאני צריך להפוך את סדרי עולם בשביל להחזיר את הממון.
מעניין.
שגזלת אתה, שאדם גזל פרוטה, הקדוש ברוך הוא צריך שזה לעצור את העולם ולשנות אותו. כי הדרך של העולם הייתה דרך, לא, דרך מסוימת, דרך ישרה. אתה בא, משבש את הבריאה. אתה משבש את הבריאה, אתה גורם לכך שבורא עולם צריך להפוך את העולם מחדש בשביל להחזיר לנגזל את הממון שלו. אז רגע, מה קורה פה? מה ההבנה בזה? מה זה הדברים בטלים? מה זה שווה פרוטה? צריך להגיד, דיברנו על זה כמה פעמים, ופה זה ההדגש והדגש אולי יותר מתמיד. אנחנו נמצאים עכשיו הרי, כמו שאנחנו יודעים, השבת אנחנו נקרא, חוץ מפרשת שמיני, גם את
חודש.
החודש, ראש חודשים הוא לכם. ראשון הוא לכם מחודשי השנה. ואומר בשקל הקודש, רב חיים קניאסקי, זכר צדיק לברכה, שמאיזה גודל אפשר לקדש את החודש? מגודל שעורה. סורה, כשהלבנה בגודל סורה. כמובן, מה זה גודל סורה? הלבנה היא לא משתנית, אבל כמה שהיא מהירה לעולם. סורה. מה הבנה בזה? הקדוש ברוך הוא ברא עולם, וכל רגע בעולם יש לו סיבה. כל מוצר בעולם יש סיבה. כל גשם, כל דבר גשמי. כל יצור בעולם יש לו מטרה. וגם לכל שנייה ושנייה יש מטרה. 24 שעות ביממה, 24 שעות האלה יש למטרה לכל שנייה ושנייה. לכל אדם ואדם. מיליארדי אנשים, מיליוני אנשים, אדם פרטי. יש לך סיבה. יש לך ניצול הזמן. הקדוש ברוך הוא ברא החודש הזה לכם. מה זה החודש הזה לכם? בשונה מאומות העולם שמונים לה שמש, ואז הם לוקחים 365 יום, חלקים ל-12 חודשים, למה ל-12 חודשים, למה ל-17 חודשים, למה ל-8, למה ל-9, אין סיבה, סתם, הכל זה שרירותי, זה עניין של סדר וניקיון. הבורא העולם ברא את העולם וביקש מעם ישראל, החודש הזה לכם, תמנו למה? ללבנה, לירח. למה? למולד ועוד מולד ועוד מולד. זה לא סתם 12 חודשים, כל פעם זה מולד. כל רגע יש לו את הזמן שלו. ואם תשים לב, המולד אפילו גם הוא לא 30 יום, 29 ימים וחלקים, ותשצה חלקים, זאת אומרת, יש פה, ושלישי יום ותשצה חלקים, זאת אומרת, יש פה איזה ממש נקודתי, נקודתי, נקודתי. לכל שנייה, לכל זמן, יש עת, לכל עת יש זמן, וכל זמן, וכל רגע יש את הסיבה ואת התועלת של אותו הזמן. וכשאדם מבזבז את הזמן, הוא בעצם מה הוא עושה? הוא יוצר פה כביכול חור ביקום. יש פה עולם, יש סיבה, ואתה הולך ועושה מה שבא לך. אני לא מדבר עכשיו על עבירות חילה וחילה, שם אתה הופך את העולם למשהו אחר מרצונו של בורא יתברך שמו שקוראים לנו בגזל, שצריך להפוך את העולם מחדש. סתם, בזבז את הזמן שלך לריק. למה לא ניגע לריק ולא נדלה בעלה? לקחת פה מוצר שהבורא יתברך ברא אותו, ואני אשאל אותך רבי דיד, אתה מכיר מישהו שיכול ליצור זמן? אתה יודע שמכיר דברים.
אז אתה אומר, זה בעל תשחית של זמן.
זה לא של זמן, של עולם.
של עולם.
של נצח. מישהו פה יכול לברוא שנייה? מיליארדי אנשים יש פה, היו פה מאז ומעולם. מישהו אחד יצר שנייה של זמן? עוד שנייה. בקום 24 שעות, 24 ושנייה. מישהו יכול ליצור את זה? אתה יודע, שחקנו עכשיו עם השעון קיץ, ואלה, אם מישהו, זה עוד זמני הרב, איך זה יכול להיות פתאום שעון... הקריאת שם מותחרת, זה, איך זה קרה, מה פתאום? אני אומר ששנות, זה כל משחק, אתה קוראים שעות השעות, שעות בארבע שעות, או חמש שעות, זה כל משחק, לא נשאר אותו דבר. לא השתנה כלום, זה כל משחק בכאילו. אז ממילא, שואל כזאת שאלה, אם מישהו יכול לברוא זמן, מישהו יכול לברוא שנייה, אף אחד בעולם הזה לא יכול לברוא. זאת אומרת, עולם שנייה זה נצח. באמת, זה מציאות, ולא צריך לספר. אדם יכול להציל בן אדם, חיי אדם בן נצח, בשנייה, בשנייה. בהחייה טובה, או בלזוז מכדור, או בלעבור את הכביש בזמן, ולא... בשנייה. זאת אומרת, שנייה זה נצח. בא האדם, היצור הגשמי, ומה עושה? מבזבז את הזמן הזה, את השנייה הזאת. אז אם הוא מבזבז את השנייה הזאת, כביכול הוא יוצא פה בעל תשחית, אבל השחתה שאין לה סוף. ועל זה נברא העולם, ולאחר הקדוש ברוך הוא, בראתי שישה ימים את העולם, אין בעיה, אני גם יכול לברוא במשך אלפי שנים את העולם, כי הקדוש ברוך הוא יוצר כל יוצר אור ואור חושך כל ערב ורגע. יכול ליצור בלי סוף, אין בעיה. אבל יש תכלית, יש סיבה. כשאתה בא ומדבר סתם דברים בטלים, ואני לא מדבר על מיעוט שיחה, שיש חובה שמיעוט שיחה, כמו שהגאון מווילנה אומר, לדבר קצת, אין בעיה, כי זה חלק מהחובה. כמו שאפילו צריך ללכת לים בשביל לנפוש, כי זה חלק מהצורך. לאכול, לשתות. זה כל זה צורך, צורכי הגוף, צורכי הקיום, צורכי הנשמה, בסדר. אבל כשאתה סתם מדבר דברים מתנים, סתם בא לדבר דברים מתנים, הוא כבר עולה לו עניין, סתם זה נגרר ונגרר ונגרר. מה הוא עושה? הוא משחית פה עולם, הוא משחית פה נצח. ולכן האבון הזה כל כך חמור, כל כך נצחי. ואם תשים לב, אנחנו נמצאים עכשיו כמעט חודש לפני פסח, פחות מחודש. מתי התרחש הנס הגדול? של מכת בכורות. מתי זה התרחש? איך משיח רבינו אומר לעם ישראל, למצרים בעצם? כחצות הלילה. שואלים כולם, משה רבינו, כחצות? אתה לא יודע מה זה חצות? אתה נשליח של הקדוש ברוך הוא.
למה לא בחצות?
בחצות. אז יש את הפירוש כמובן, שזה היה המשיך של החצות לילה של אברהם אבינו, עם חמישה מלאכים, וזה היה בארץ ישראל, וזה במצרים, השתנה קצת. אבל הפירוש המוסכם והמפורש ברש"י גם, שהקדוש ברוך הוא יודע מתי זה חצות, אבל אנחנו בני אדם לא יכולים...
כלפי משה ופרעה.
ודאי, להבדיל פרעה, אנחנו לא יודעים. למה? כמה מדובר? כמה? ברור שמדובר, זה חצות. הרי היו אנציגונים, היו אנשים חכמים. אבל עדיין, המאית השנייה אי אפשר לצמצם. כי העולם הזה ברוי על שניות, ברוי על מאית השנייה. ותשים לב, מישהו מתעסק בתורת החיים, בתורת הנסתר, כל שעה יש כוונה אחרת. בעולם. לא דומה פרשה שאנחנו יוצאים בה בשמיני, לתזריע למצורע, ליום השלישי, ליום רביעי, לחמישי, זה משנה. כל יום יש את היצירה שלו. ולכן מובן מאוד, מדוע התורה הקדושה כל כך חסה על מה? על עצים, על עצי סרק אפילו. על עצים פרי, על עצי סרק, על כל דבר, על כל יצירה בעולם. לא להשחית. אתה רואה היום, ברוך השם, שאנחנו בדור של שפע, ברוך השם, שכך המשיך וכך יהיה. כמה משחיתים, אוכל, כמה משחיתים, חפצים, ערימות של פח, ערימות, ערימות, גבי ערימות, אריזות, זמן של אנשים, הכל זה זמן של אנשים, הכל זה גשמי, הכל זה גממון, הכל זה חפצים, למה לזרוק את זה? למה להרוס? אבל זה תרבות, תרבות שנוצרה, וזה לא התרבות שלנו.
מה שבא בקלות, זאת הבעיה.
נכון. כי יעקב אבינו, כשהוא בוער לבניו, מה הוא אומר? מה תביאו למלך מצרים לפרעה? מה תביאו לו? מה אפילו? מעט צורי, מעט קינמו, מי הם יבואים מעט צורי, תבואו למי שיהיה מעט צורי?
כן.
שלכם על אותם מפוצציים.
יעקב אבינו חוזר על פקים קטנים.
וזה יעקב אבינו, שבאבות היו עשירים. אברהם כבד במקנה, יצחק וימצא מאה שערים. יעקב אבינו, שלבן מקנה בו, ויפרוץ לרוב. בכל אופן מעט צורים, מעט בוטנים. למה? היה חסר לו? לא. כי זה מה שנצרך. אם זה מה שנצרך, זה מה שנותנים. העולם של ההשחתה, זה מתחיל מההשחתה של ממון, זה משיך להשחתה של זמן, ואז גם נהיה השחתה במידות. כי עצם המידות של האדם, זה בעצם מה שמחייב אותו, מה שיצר אותו, מה שהפך אותו לאדם. וכשהוא הולך ומשחית המידות שלו, וכועס, אפילו שלא צריך. מה זה בעצם כעס? זה לקחת מידה שהיא טובה, שצריך אותה לפעמים, ולהסתמש לה במקום אחר. הוא משחיד את המידות שלו.
זה כבר עבודה זרה.
זה כבר עבודה זרה. כאילו הוא עובד עבודה זרה. למה? למה? כי הבורית בך, אמר לך מה לעשות עם הכעס שלך, אמר לך בדיוק מה לעשות, איך להשתמש בו. אתה משחיד את הכעס הזה, וזורק אותו לדברים אחרים, ומצא אותו כנגד דברים אחרים, דברים אסורים. כנראה למש גאווה, תאווה, כל המידות האלה בעצם בא מהשחתה, מבזבוז, משינוי, ממקור החיוב. וזה בעצם יוצר לנו את ההבדל בין היהודי שמקיים לצאת השם, שמנצל את הזמן, מנצל את הממון, ולכן חביב עליהם צדיקים ממונם יותר מגופם, מאשר כוח ההשחתה, כוח הבזבוז, שמזה צריך מאוד להיזהר ולהישמר.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, אנחנו יודעים את העניין של בעל תשחית, ואנחנו עוד נקשר את הדברים הללו לאיסור של חמץ, אנחנו הרי זורקים הרבה דברים, מתוך כל הדברים, זורקים גם דברים שהם לא קשורים לחמץ, אלא רק רעיון להתחדש, ואני רוצה אולי טיפה יותר לפתח את האיסור הזה של בעל תשחית. ראינו בהגדרה שבאמת זה רק במצב שאני משחית את הדבר, אבל אם למשל, אני רוצה להתחדש לקראת פסח, ויש לי הרבה דברים משומשים בבית שהם כבר לא שימושיים. האם מותר לי לזרוק אותם לזבל, או שאני חייב להעביר אותם אולי לנזקקים?
נכון. נכון מאוד. באמת השאלתי עולה תמיד מחדש, האם יש איסור לזרוק חפצים שאינם בשימוש, או שמה אין איסור? זאת השאלה הבסיסית. יתרה מזאת, אנחנו צריכים לדעת. האם החפץ, למשל אני אקח דוגמה, אדם הכין, אדם, אשתו, ילדיו, בנותיו, הכינו עוגה, הפוגה, בבית, יכול להיות גם שהם קנו בחנות, עוגת אימא, ובא אותו, בא לבית, אכל פרוסת עוגה, אכל פרוסת עוגה, עוד פרוסה, עוד פרוסה, אכל, סבא. עכשיו נשאר חצי עוגה. מה יעשה? האם יש אפשרות פשוט לזרוק את האוכל חצי עוגה, לזרוק אותה לפח? צד שני, אולי שיוכל את העוגה? מה עדיף?
אבל הוא מזיק לגוף שלו כבר.
אומרת הגמרא, נפה מאוד, בל תשחית לגופו חמור תפי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, וזה באמת אולי הקו העדין, וכל כך חכם וכל כך נכון, לחלק בין המוצר לבין האדם. יש צורך שכל מוצר יגיע ליהודו. זה ודאי. זה ודאי. אחרת זה בעל תשחית. אבל הייעוד עצמו הוא תלוי פר האדם.
כלומר, זה, בסופו של דבר זה לטובת האדם.
לטובת האדם.
כמו שהקדוש ברוך הוא אומר במעשה בראשית, כמה נעים מעשה יראה שלא תקלקל.
שלא תקלקל.
בסופו של דבר זה לטובתך, אבל נכון. צריך את האיזון הנכון.
נכון. ולכן אנחנו, אין לנו איסור לשחוט בהמה. הרבה פעמים קורה שבמה יתרפה, הבמה אסורה באכילה, הרבה פעמים זה קורה. נגלת. אז יבואו ויגידו הצניקנים, רגע, אתה רוצה שיהיה גלת? אבל מה אם הבעל תשחית? התשובה היא, זה ברור שזה בכלל לא מתחיל. כי כל האיסור של בעל תשחית הוא להשחית את ממון האדם. זאת אומרת, אם התועלת של האדם היא גדולה יותר, אז אין לי בעיה להשחית את הממון. והראיה שאנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו הולכים ובונים בתים, משתמשים בקרקעות, משתמשים בתבן, בטיט, בחומרים, בלבנים, בהרבה דברים אנחנו משחיתים בשביל זה. קורטים יערות שלמים. אז מה? אוהבי, יגידו כולם, צודקים, ארגונים ירוקים. צודקים כל ארגוני בעלי זכויות הטבע והירק והחיות. ברור שיש רמה מסוימת של צדק בדבריהם, אבל אנחנו יודעים שעל פי התורה הקדשה, מעלתו של האדם היא גדולה הרבה יותר. ולכן התורה מבקשת, והנה, כשאנחנו בונים משכן, בונים את המעזים, ומתיישים, ומתחש, והקדוש ברוך הוא בורא במיוחד יצירה תחש. למה? תשמור אותה. איפה השימור? חובת השימור, במה נדירה? זה לא מתחיל בכלל. כי כשאנחנו יודעים שבורא יתברך שמו, הוא זה שברא את העולם, והוא קבע שהאדם הוא נזר הבריאה. ולמה האדם הוא נזר הבריאה? כי האדם, הוא יש לו את המוח, את השכל, את ההכרה, את ההבנה, את הידיעה. ממילא כל החפצים האחרים, הם משרתים, והם כבכל משרתים ומשמשים את האדם לצורך. לצורך מה? לצריך עוד מלכותו יתברך שמו.
אבל
לקדש שמו של שמיים ברבים.
בוא ננסה רגע לחדד את הדברים. כשמדובר על מצווה, אז הדבר מובן, כי הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא ציווה את בעל תשרית, גם הוא ציווה לעשות את המשכן ולשחוט את הבהמה וכו' וכו'. אבל אם מדובר על הנאת האדם, האדם עכשיו, למשל, קורט עץ כדי לעשות מזה איזה פסל יפה שהוא מאוד ככה מהנה אותו. האם גם פה אני בא ואומר שזה מותר?
נכון מאוד. ופה אנחנו מתחילים, והבאנו בתחילת השיעור, את ההקדמה שלמעשה מנחה אותנו במהלך כל ימי חיינו. אדם מדבר דברים בטלים, זה כיף לו, זה טוב לו. אבל דברים בטלים שלכם מגיעים איתי, אומר הבורא יתברך שמו. כי זה לא מה שבורא יתברך שמו וכש שתעשה בזמן הזה. צריך לדבר, יש צורך דיבור, דבר. יש צורך בשביל הנפש, דבר. אבל יתרה מזאת זה כבר תאווה. תאווה, מה זה? זה השחתה. תאווה והשחתה זה עבודה זרה. זה ערס העולם. ערס העולם כפשוטו. תורי אנשים, הגמרא כבר מזכירה את זה, משחקי בקובייה, מפיחי יונים, מבלי העולם, זה מה שהם עושים.
כן.
הם נהנים, כל היום נהנים. זה אדם כזה, הוא פסול לעדות. מי עוד פסול לעדות? רוצח פסול לעדות. שקרן פסול לעדות. מי עוד? אותו אדם שמשחק. תיירות. מה הוא עושה? מטיס מטוסים, הולך מצנח, עולה, יורד, קופץ, רוקד.
שלא לצורך אמיתי.
אלא, מה הוא עשה? איזה איסור הוא עשה? מה הוא עשה? כולה צנח בזה מצנח, אלא, ירד, בינג'וק, כל זה קפץ, עשה סנפלינג, ירד מהסנפלינג, אלא, חזר, מה רע? סעדר עד 17 פעם, אותו אדם פסול לעדות, הוא כמו אחד, כבכל כאחרון הרוצחים. כמובן, יש לנו מה להשוות, אבל ברמה מסוימת. מה ההבנה בזה? כי אותו אדם שהוציא נפש מישראל, או גנב מישהו מישראל, או שיקר ורימה, מה הוא עשה? בעצם לקח את רצון השם ושינה את רצון השם. זה מה שאתה עושה. יש לך עולם, יש לך זמן, יש לך יכולת לעשות דברים בעולם, לקדם את העולם, לקדש את שמו יתברך, שמו להמליך את העול מחותו יתברך בעולם.
ואתה סוטה מהמסלול.
אתה הולך וסוטה ושורף, שורף זמן. כן. הולך מטיס מטוסים, עפיפונים. הלוך חזור, הלוך חזור. זה לא מדבר בין הזמנים, בחופש פעם בשנה.
לא, אדם, שזה חלק מתוך
זה חלק מעניין. כן. אבל שזה צורת החיים של אותו אדם.
כן. שריפת הזמן. אם אני רוצה עכשיו לחזור לעניין, לדוגמה דווקא של ההוגה, כי אני צריך עוד לחדד עוד איזה נקודה, האם האיסור הוא איסור כשאני עושה את זה בפועל, זאת אומרת, אני בעצמי משחית, או למשל, אם יש אוכל או דברים אחרים שאני צריך אולי לדאוג לכך שהם יישמרו, זאת אומרת, לשים אותם במקרר או לעשות דברים אחרים כדי שהם לא יתקלקלו. האם גם האיסור של שב ואל תעשה הוא גם אסור?
נפלא. אז בשביל לענות על זה, אנחנו צריכים להשלים את השאלה הקודמת ששאלתם. מה עם הפסל?
כן.
כאשר אדם לוקח עץ ועושה מזה פסל, מה הוא עושה בעצם? הפסל הזה יש לו צורך?
בשבילו זה כן, הוא נהנה מזה, זה עושה טוב.
גם לדבר דברים בטלים, בשבילו זה מצוין. אבל בשבילו זה לא האישו. האדם זה לא בשבילו, האדם לא חי לעצמו.
אבל יש לנו חי... כן תמונות בבית, דברים כמו, שוב, השאלה היא האם הוא עושה את זה.
כמערכת חיים או, כללית.
זו הנקודה.
שיתפלה לעיקר. או שהכל זה שימוש ציני שלו. שימוש אגואיסטי שלו, כל אנשים שעושים לפסלים בצורה שלהם, בצורת זה, שהדבר הזה הוא אסור בעצם. אתה לוקח את היצור שקדוש ברוך הוא יצר, ומשתמש בו כנגדו. וזה מה שאתה אומר, דבורה אומר, שקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, נותן אדם לחטוא, במה הוא חוטא האדם? במה שהשם נותן לו. כמו שקדוש ברוך הוא הוביש את אותו יד. למה הוא הוביש לו את היד? בגלל שהוא השתמש ביד כנגד רצון השם. ממילא, אנחנו מבינים שנחזור למקרה שלנו. האוכל הזה, אדם קנה עוגה, והעוגה אותי נשארה. יש לו אפשרות, יכול להיות המחר, אחרי צהריים, מצוין. ודאי שלא חובה ללכת ולשמור על אותם חפצים, ולשמר אותם, זה ודאי. אבל אם אין לו אפשרות לאכול אותה אחר כך...
כי זה לא טרי, כי זה לא טעים.
זה המחרון התאריך, או שהוא בשרי, או שכבר עובר דירה, לא משנה למה. ועכשיו יש כאן שיוכל את זה, התשובה היא לא. עכשיו מתחיל כבר שאלה. מה עדיף? האם להשיש לפח, או לחפש, לעבור בשכונה, ולחפש מישהו שיוכל את ההוגה הזאת. אז זה כמובן, שאם אדם לפניו, יש לפניו מצווה של חסד, ברור שזה השחתה, במקום ללכת ולהביא לחסד, להביא לאחרים. אבל אם זה לא לפניו, אין לו עכשיו...
עד כמה הוא צריך להתאמץ, זו השאלה.
יפה מאוד. אז אני אחד דוגמה. יש לנו איזו קהילה, בכנסת, ויש שם מאות התפללים, ולומדים שם, בלילות, בימים. ויש מאפייה בקרבת מקום. יש לא רק מאפייה אחת, יש ארבע מאפיות באזור, בקוטר של הכנסת. וכל המאפיות האלה באים מדי ערב. ואת כל מה שנשאר, נלכים בבית הכנסת.
איזה יופי. במקום לזרוק, במקום שזה יתייבש.
אני יכול לספר לך שיש לך מודעות ענק, לא אחת ולא שניים. של הגבאים שמתחננים, אנא, אל תבואו לפה מאפים.
כי זה בעל תשחית, זה נזרק.
זה נזרק, זה מתקלקל. זה אנשים באים, אנשים בחוץ,
ובלגן. יש ביזוי אוכלים גם.
ביזוי אוכלים, ובלגן, וגם בכנסת, לא אמור לשמש. כי בעיית תבשיל.
כן.
זאת אומרת, למה אני תפס את הדוגמה הזאת?
כי אתה תאיכים לי מנכונים.
וממשיכים ונותנים, אנשים באים, ואתה אומר, זה בעל חסד, כמו שהזכרת.
כן.
אבל הוא לא עושה זה מחסד, הוא עושה זה... הוא עושה את זה, כי לא נעים לו לזרוק את, כאילו, מרגיש לו טוב, הוא יזרוק את משהו אישי, משהו אחר.
אתה יודע, זה מזכיר לי את המנהג שלוקחים לחם ושמים אותו בחוץ לציפורים. הנה. כי לא לזרוק.
נכון.
אבל אתה מבזה את האוכל בסוף.
גם את האוכל, גם בלגן.
ולכלוך.
כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שכל דבר, לכן אומר המהר"ל, שלמה המידה של יעקב היא המידה הממוצעת תפארת. זאת אומרת, אברהם, יצחק, אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשיו, דווקא יעקב יצא 12 שבטים. למה? הוא אומר, כי יעקב זה התפארת, זה האמת, זה הממוצע. ואז אתה עושה את החסד על פי האמת, אתה עושה את הגבורה על פי האמת, כי הרבה דברים יכולים להיות חסד, וזה איסורים חמורים מאוד, וזה חסד, אבל זה חסד, הוא עוזר. אז לכן, אדם לא צריך גם יותר מדי להיות צדיק שלא צריך. אז כמו שהזכרנו, הממון של האדם הוא חשוב, וצדיקים חייבים ממון עליהם ממון המתאים מגופם. אבל להפוך את הממון לדרך חיים זה איסור חמור ביותר.
כן.
אנשים חיים על פי ממונם. עושים פעולות בגלל שכסף או לא כסף, בגלל מוצר או לא מוצר. זה לא, זה טעות. ואם הולכים לתת לבן אדם שלא צריך, מכינים אוכל, ורואים את הבן אדם, והוא לא צריך את האוכל הזה. ברור שיש לו מה לאכול. הוא לא אוהב את זה, הוא כן אוהב. ולא, אתה לא נעים שהאוכל שלך יזרק לפח, ואתה צריך להיות צדיק. אז אתה הולך ומתן אותו להוא, שהוא מה יעשה עם זה? שהוא עכשיו יצטרך להתמודד עם האוכל הזה. אז השילוב במידת החסד צריך לחבר איתה יחד את מידת האמת. את מידת המצווה שמצד אחד בל תשחית, אבל בל תשחית לגופו עדיף תפי.
כן.
אשר הכינו בהתאם לזאת, המטרה... שלנו זה לפלס באוזני השכל והמשקל, במוזניים, מתי זה בל תשחית, מתי זה חסד, ומתי זה דווקא הנעת עצמו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותא כאן במורשת, אנחנו עוסקים באיסור בעל תשחית, ואנחנו צריכים לקשר את זה לאיסור של חמץ, ודיברנו על האיזונים, הרב. כאשר מדובר על בעל תשחית, ואנחנו צריכים להשביט את החמץ, ולזרוק אותו לים, או להשביט אותו בכל צורה אחרת, לסרוף אותו, לכאורה יש כאן בעל תשחית, אבל אם אני הולך על הקו שדיברנו קודם, כיוון שעכשיו זה עניין של איסור של תורה, אז איסור של תורה הוא גובר על בעל תשחית. אבל אם יש דרך אחרת לבוא ולהתפטר במחאות מהחמץ, זה למכור אותו לגוי, להעביר אותו אולי לנצחים, אולי להעביר אותו בכלל במתנה לגוי, לא למכור ולהחזיר, אולי זו הדרך הטובה יותר.
נכון מאוד. ובאמת אדם צריך לחשוב חכם עיניו בראשו, מעכשיו, כ-30 יום, הרי מי שיוצא עכשיו מביתו חייב בדיקת חמץ. אתה נוסע לחול, חייב בדיקת חמץ. אז אם ככה, כבר מעכשיו יש צורך וחובה של ביאור חמץ. עד כדי כך. ולכן, חכם עיניו בראשו. ופשוט מאוד, לא לרכוש מוצרים של חמץ כהרגלו.
כלומר, לא לייצר חמץ עכשיו.
לא לייצר. ויתרה מזאת, גם את החמץ יש בביתו, המנהג של בית ישראל, ככה ראיתי בהרבה מקומות, שפשוט מרוקנים מהארונות, ומזמנים את בני הבית שהחמץ לפניהם. ככה הם משתמשים בחמץ.
כן, במיוחד לאחר פורים, כל המשלוח מנות.
נכון מאוד. משתמשים בחמץ הזה, והחמץ הזה למעשה הוא מסתיים. ואז גורמים ויוצרים מצב שלא מגיעים לרגע אחרון לפני פסח, כשכמויות החמץ נמצאות בעין. אז זה דבר חשוב מאוד. ונכון, כמו שהזכרת, עכשיו זה הזמן לחלק, אם זה לשכנים, אם זה לבני המשפחה, אם זה לגמחים וכדומה, פשוט לחלק את החמץ, לגרום, ליצור מצב שלא יצרכו לשרוף את החמץ. וממילא, כאשר אין צורך לשרוף את החמץ, אז לא מגיע לך שאלה של בת השחית. אומנם, במידה ובמקרה ואדם יש לו חמץ. אז פה השאלה, מה עדיף? האם עדיף למכור את החמץ, או שמה לא. אז לפני כשבוע ניגש יהודי בשאלה מאוד מאוד מעניינת, הוא שואל, הוא אומר ככה, אנחנו יודעים שכולם התפרסם בצורה מאוד מאוד מפורסמת, שבקף, כפה לפדר, תפרוץ המלחמה שבצפון. אני לא יודע, אנחנו קוראים בקף ב' עוד מעט, ברוך השם, וברוך השם המלחמה לא פרצה. ככה עוד מחשבי קיצים למיניהם שחשבו שבטום שאתה יפרוץ מלחמה בחנוכה, כל אחד עם הזמנים שלו, ואנחנו כמובן יודעים שטיפה חוכם של מחשבי קיצוין, הברית בר שמונה מנהל את העולם. בכל פנים, בשביל לגרום בעלה, במיוחד היום כשיש לך חובה לשלוח אלפי הודעות במשך היום, בלי זה אתה לא נחשב בעין, אתה בעניין, אז אתה לא, כן, לא שייך, אתה לא חייב בלי לדאוג, בלי להמציא, בלי לקשקש. כן, כמובן שזה גרוע מאוד. בכל פנים, אז כל אחד, אז שגש ליהודי, ואומר, מה עושים? הוא שמע שלך לפרוץ מלחמה, וחייבים לגרי גנרטורים, בסדר, אז יש לו 4-5 גנרטורים, אבל חוץ לזה הוא פיצץ.
מלאי חמץ.
כן, לא, פשוט סיפור אמיתי, זה לא סיפור מדומיין, סיפור אמיתי, ואני מאמין שזה סיפור שהוא רחב וכיף. כי הכוח המדמה, אנשים חיים מזה, רב נחמן מברסלב אומר, שכוח המדמה זה מה שמניע את האדם שהוא לא בן תורה. מי שבתורה, שלא תורה קדושה, זה החיים שלו. ומי שלא, ממה יחיה, מה הוא צריך? צריך את העסוקה, אז יש כוח מדמה, מדמיין. מדמיין שאם יהיה לו וולבו, אז כן, אז הוא יהיה אצלי המושע. מדמיין שאם יהיה לו ככה, אז הוא יהיה... אז הוא צריך לדמיין עכשיו פחד. אז הוא מדמיין עכשיו את הנושא של המלחמה. בסדר, תקופה. והוא כמובן מילא הרבה הרבה ארונות ומזווה ועוד בדברי חמץ. חוץ לקופסות שימורים. אבל מה יוכל? אז הוא צנימים, וקרקרים, וביסקוויטים, וכמובן כל מיני ממתקים. הכל הוא מילה שאם פתאום הוא בכלל לא גר בצפון, הוא לא גר בזה, אבל ברור שיהיה מלחמה, וברור שיפול עליו טיל, וברור שלא יהיה חשמל, וברור שלא יהיה אוכל. הכל ברור אצל אותם כוח מדמה. ועכשיו הוא ניגש בשאלה, כבוד הרב, מה עושים? יש לו אולי באלפי שקלים חמץ. מה הוא יעשה עם זה?
האם הוא יכול למכור את זה לגוי?
נכון, הוא אומר, אני כל שנה, הוא
כמו, לא סומך. אולי זה כמו חנויות?
כמו חנות. כן, הוא כן. לא סומך על מכירת חמץ לגוי. מה הוא עושה? אז אני אמרתי לו פתרון, פשוט מאוד, יש, למה לא סומך על מכירת לגוי? כי המכירה לפעמים גם לא ב-100%, אבל אם אתה עושה מצב, שאתה מוצא את זה למחסן חיצוני, אתה נותן לגוי מפתח, אז זה כן. מכירה גמורה, אז זה בסדר. אז יכולה, אמרתי לו, תעשה את זה עכשיו כבר, תמכור לגוי. ומקסימום, תתנה שאם יקרה מלחמה, לפני פסח, אז אתה יכול לפתוח את המזווה הזה ולאכול, לחיות בתוך האוכל הזה. אבל זה כמובן פתרון. יש עוד פתרון, פשוט להעביר את זה לחנות. זאת אומרת, המחירה של אנשי עסקים היא יותר חשובה, כי בדרך כלל החנות גם מוכרים לגמרי את כל החנות, וסוגרים את החנות, זה גם יכול להיות פתרון מאוד
ואז
טוב.
ואז הוא מוכר ליהודי.
כן, מראש.
וזה נחשב מחירה מעולה.
זו, מבחינת זה לא שלו, ובא לחנות, הוא עושה מחירה גמורה, ומפתח, וזה גם אפשרות.
וזה יכול בסוף לחזור ליהודי?
אחרי זה, כמובן, המחירה התבטלה, אז עם אלה, הם עושים ביניהם, תסכם אחר כך, אבל מקור כן. הוא מוכר לגמרי, הם מוצאים רשותו. זה האפשרות השנייה. או להחזיר לחנות לגמרי, ואז גם אפשרות, אם יסכימו בעלי החנות, אז קבל את כל החנות הזה עכשיו בערב פסח. זה האפשרויות שיש לו. או יש כמו שהזכרת, מקומות שמקבלים מוצרכים שחלק לעניים, אבל גם הם משתמשים במחירת חמץ. ואז מפקיר איזה מרשותו, זה מפסיק.
כן, אבל שוב, שם ההגדרה זה כמו חנות, כי הם, זה מקום גדול, זה לא חפיסות קטנות של אוכל.
במקרה ויש לו כמובן...
זה ארגונים.
ארגון, כן, עם הרבה, אבל זה צריך שיהיה התניה בצורה מסודרת, שזה לא יהיה ברשותם. זה מאוד חשוב שהיום אנשים, גם שמחירים חמץ, לא דבר על זה באופן בפני עצמו, אבל המחירת החמץ שהם עושים מחירה, ומחירה כאשר חיים ביחד עם החמץ. זאת אומרת, בתוך המסלון מחביאים איזה ארון עם חמץ, בתוך המטבח... הדברים האלה זה בעייתים מאוד, זה לא צעים מרשותו.
כי הגול לא יכול לבוא
הוא לא יכול להיכנס, אין פה צעים מרשותו, אין פה קנייה, זה גם יכול להכשיל, כי כל המטרה שחזל הייתה, שאנשים יסרפו את החמץ,
שמה ימצא גבוה.
שמה ימצא גבוה הנאה, ולכן אם אתה חיים זה וזמין לך, אז זה בעייתים מאוד. ולכן אשר כן הבתאם לזאת, אחרה מנה וראשו.
כל זה עוד... מדובר על חמץ גמור רק, נכון?
אז אנחנו צריכים להזכיר, שכמובן קטניות, גם מי שלא נוהג לאכול קטניות, אין בזה איסור של שיעה. של בעל יראה או בעל ימצא, ולכן אין בעיה שזה ישעה ברשותו של האדם, הוא לא צריך אפילו למכור את זה. כאשר מדברים על חמץ נוקשה, או תערובות חמץ, אז פה כמובן, אנחנו צריכים לדעת שדבר הזה כמובן אסור בבעל יראה או בעל ימצא, חייב במכירה, אבל אם הוא לא ימכור, השאלה אם זה אסור בענה, בזה יש פחות הפוסקים, אם זה אסור בענה לאחר מכן. אבל, הנה, הזכרת התפורים, ואנחנו יודעים שפה עם הרי רמוז איפה? ביציאת מצרים, כמובן. כאשר אנחנו יודעים,
כל האירוע היה בזמן של פסח.
כן, אבל יש גם פסוק ששם ספי תוות, זה פורים ממצרים, בכל הכל פנים, זה פסח ופורים, פורים נשאר לנו הרבה אנשים, נשאר להם ויסקי, נשאר להם יין שהוא עם אלכוהול, אלכוהול של תפוח אדמה וכדומה, דברים שהם אסורים באכילה בפסח, אז לכן צריך גם את זה, להיזהר לשתות לפני, כי למכור ויסקי זה קצת בעייתי, כי זה חמץ גמור להרבה מן הפוסקים, ולכן יש צורך לשתות את זה לפני, או לחלק, או לעשות לחיים, או לעשות סיומים, אבל לדי זה, אדם יכול באמת לקבל את הפסח, ללא איסור של בל תשחית של החמץ, חוץ מאותם 10 פתיתים, שכמובן אנחנו נוהגים להכין בערב לבדיקת חמץ.
שזה יש מצווה ממש לאסוף, כלומר, העניין של ביאור חמץ, יש מצווה לאסוף, או... אפשר רק להימנע.
כמובן שאנחנו יודעים שיש גמרא מחלוקת האם איך הם מקיימים מצוות תשביטו. יש כמובן צריך להימנע, אבל יש מצוות תשביטו, ולכן כן ראוי להשאיר מספר פתיתים שקיים את המצווה על ידי שריפה או להשלחה בים, אנחנו נוהגים בשריפה, וזה ככה מקיים את המצווה של תשביטו בהידור גמור.
הרב רועי מושקוביץ, תודה רבה לך.
שער כוח והיה טוב, שרות טובות שלו.
כאן ידידי התנעמי, נודה לטל ונק שעל הביצוע הטכני, נסו וניפגש בחברותה הבאה. ניתן להזין לתוכנית הזאת בשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.